משרד השיכון איבד את עצמו לדעת, הוא היום מעטפה ריקה, כמעט. המוסד הציבורי גם פשט את הרגל. העברנו את מרכז הכובד לטובת היזמות הפרטית. עכשיו, כשיש יזמות פרטית שהיא מגיעה מתוך חישוקים תרבותיים, היסטוריים, כמו נגיד באירופה, אז גם אצל החוג היזמי יש איזה חישוקים שמשמרים איזושהי אחריות ציבורית. כשאתה מגיע לחברה צעירה, חסרת חישוקים היסטוריים, ונפרץ הסכר, אז כל דבר הולך. ואז אנחנו מגיעים גם להזיות של הימים האחרונים, שאתה יכול לקבל שכונות כמו ראש העין, או כמו דימונה שמשלשים אותה, ואשקלון וכו', שהולכים להשקיע עשרות מיליארדים מהאוצר הלאומי לתמיון, תמיון חור שחור, שאין לדעת איפה התחתית בו.
כשאתה רואה שכונות כאלה, מה אתה רואה?
חושך.
בוא תסביר למה, כלומר.
אני רואה חושך, אני רואה אפלה חברתית, אני רואה חוסר תקווה, אני רואה ייאוש, ואני רואה אובדן דרך עצום, ואני רואה כאב אנושי שאין לו סוף.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם האדריכל דוד כנפו.
שמי דוד כנפו, אני אדריכל המון שנים. אני מרצה בטכניון הרבה מאוד שנים. אני יושב ראש התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל. ובעיקר אני אזרח מודאג.
תמיד רצית להיות אדריכל?
לא. אני חושב שהגעתי לאדריכלות משום שאני לא נולדתי בארץ. ואני חשבתי שדרך נכונה לקנות את אחיזתי או את אזרחותי בישראל, היא לבנות אותה. ולכן הלכתי ללמוד אדריכלות, כי אני חושב שבצורה כזאת, כל יום שאני קם בבוקר ואני בונה קיר, או פותח חלון, אני מרגיש שאני כותב אותו אחד בוויזה הקבועה שלי בארץ הזאת.
זה גם יש משהו באדריכלות, בניגוד להרבה מקצועות, שמה שאתה עושה נשאר. הוא יישאר אחריך כנראה, אנשים ישתמשו בו כל הזמן, זה מקסים.
זה מקסים, זה מאוד רומנטי, אבל זה לא נכון. משום שאדריכלות במובן ההיסטורי שלה היא באמת הייתה דיציפלינה של מונומנט, דיציפלינה של עשייה בניינית גבוהה. אבל נגיד מהמאה ה-19 וה-20 ואילך, מהפכה התעשייתית וכולי, האדריכלות הפכה להיות מקצוע כמו כל המקצועות. ואנחנו כותבים טקסט, וכמו כל טקסט אפשר למחוק אותו, ואפשר לשכתב אותו, ואומנם האדריכלות היא משוכתבת, ודי לנו לרדת לרחוב התל אביבי ולראות, שזה כל העיר הזאת, היא עיר טיוטה, כי מדי יום אנחנו מוחקים ובונים אותה מחדש. כלומר, הטקסט הארכיטקטוני הוא לא בהכרח טקסט שמתמודד עם הזמן, או עם ה... עתיד או העבר. לדעתי הטקסט הארכיטקטוני היום הוא יותר מנסה לבטא את הצרכים של היום ועכשיו, ואין שום מחויבות אליו, כי ברגע שמטעמים כלכליים או יזמיים או תרבותיים או עירוניים נדרש לסלק את הבניין, אנחנו מסלקים אותו. הפרויקט הכי רלוונטי והכי חם בישראל היום זה פינוי בינוי, שזה אומר בוא נמחוק את ההיסטוריה.
וזה משהו ישראלי יותר מאשר, נגיד, אירופאי?
אירופה, בצרפתית קוראים לזה le vieux continent. Le vieux continent זה היבשת הישנה. אז היבשת הישנה, באופן טבעי, היא קטר שנוסע יותר לאט. היא קטר שעדיין מכבד את ההיסטוריה ומכבד את המורשת, ודברים שם יותר איטיים. אבל אם תיסי טיפה למזרח ותגיעי לסין למשל, אין להם שום בעיה למחוק את כל ההיסטוריה בת 4,000 שנה, כפרים יפהפיים, ישנים, מדהימים, לטובת גורדי שחקים בנאליים ביותר, בשם הקדמה. ואפשר לראות את התופעה הזאת בהרבה מאוד מדינות בעולם שלישי, וכמובן גם בארצות הברית, שכל השיקול הוא בדרך כלל שיקול כלכלי יזמי. אירופה היא טיפה מאחור, גם במובן הטוב.
אז כשהלכת להיות אדריכל, זה מה שדמיינת המציאות הזאת?
לחלוטין לא. אני חשבתי שהאדריכלות זה מקצוע מאוד רומנטי. אני יותר קרוב לקולנוע ולציור, ולאומנות באופן כללי, וראיתי את האדריכלות כמקצוע אומנותי. כעבור שנים מספר שעסקתי במקצוע, הבנתי שלמעשה אדריכלות היא הרבה יותר מקצוע חברתי מאשר אומנותי. אין בזה סתירה גדולה, אבל יש שיפט גדול במחשבה. להבין שאתה לא צריך לתת רק את הביטוי העצמי האישי שלך. הקו האישי שלך ולמעשה צריך לתת את הביטוי של החברה שבה אתה משרת. לאמור, כשאני מתכנן דירת מגורים, אני חייב לחשוב על הצרכים של המשפחה, של הילדים, של ההורים. אני צריך לחשוב על הדירה הזאת, שהיא לא רק במובן הפונקציונלי שתיתן להם ביטוי לחיי היומיום, אלא גם שתאפשר להם ברגעים של מנוחה, ברגעים של ביחד, ליצור את הביחד שלהם, את האני שלהם, את הביטוי האישי שלהם בתוך המרחב שאני יצרתי. אני ברגע הוא כבר מזמן מחוץ לתמונה. אם אני עדיין בתמונה בשלב ההוא, אני לא עשיתי את התפקיד שלי נכון.
אמרת קודם שאתה אזרח מודאג. למה אתה אזרח מודאג?
אני אזרח מודאג משום שאנחנו מזה כשלושה עשורים איבדנו את האזימות. המדינה הזאת נוצרה מתוך ערגה להקים משהו חדש. עם הרבה אהבה ורומנטיות. אפילו בתור חילונים גמורים הלכנו להצטייד בתנך, כדי למצוא את הצידוק המוסרי, ההיסטורי, לבנות את הבית הלאומי היהודי הישראלי מחדש. האדריכלים של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אפילו ניסו לחפש איזה נוסחה שתתאים בין המודרנה לבין האוריינט. ואנחנו מכירים אדריכלים כמו ברוולד, מגידוביץ' ואחרים שבנו את תל אביב בראשית דרכה, שהיום היא לשימור. אנחנו מכירים גם אחר כך תעליות היקיות שבאו ואמרו, אנחנו נביא את הבאו-האוס הגרמני, האירופאי, הקדמה, המודרניזם החדש, לטובת החברה הישראלית החדשה, קופסאות לבנות על חוף הים, פתוחות, דמוקרטיות, חופשיות, שמאפשרות לייצר מרחב עתיד חדש. אנחנו מכירים אפילו את שנות ה-50 וה-60, שהבאנו את הבטון החשוף ובנינו את קמפוס בר שבע ועוד כל מיני בניינים ברוטליסטיים מבטון. והכל היה תחת הסיסמה הגדולה של בן גוריון, קור ההיתוך, וביחד נבנה את הבית. נדמה לי שאם אני קושר את האדריכלות גם לצד החברתי סלש פוליטי, ואני מביא את זה נגיד למהפך הגדול שקרה אחרי מלחמת ששת הימים, ומהפך הפוליטי ש עברנו מחברה סוציאליסטית לחברה ליברלית, שפתאום ארליך אפשר לנו לפתוח חשבון בנק בדולרים. התפיסה השתנתה, ואז פתאום השלטון אמר לנו, תשכחו מהשיקון הציבורי, תשכחו מהשכונה, תשכחו מקור ההיתוך. אתם עכשיו מכבדים את האינדיבידואליזם, את היוזמה הפרטית. ואז פרויקט הדגל הכי גדול, והכי משמעותי בשבר האדריכלי, הוא מה שנקרא בני ביתך. פתאום כל אחד קיבל חצי דונם ויכול לעשות את המופרעות הפסיכולוגית או האישית שלו. וקיבלנו קקפוניה של שכונות. ואחר כך אמרו, אנחנו לא בונים שיכונים, שהקבלנים יבנו. ואז פתאום האלמנט הכלכלי המיידי, היזמי, הוא זה ששלט. וזה כמובן חלחל גם לפקידות.
אמרת קודם שאתה רואה אפלה חברתית ואובדן דרך, אתה יכול להסביר את זה?
משום שאם אני, כאדריכל, נותן לך פתרון דיור במקום בית, מעלתי בתפקידי. אם אני כיזם אמור לבנות איך נקראת התוכנית הזאת? דיור מחיר למשתכן. תשימו לב, אני כן מתייחס לכותרות. מחיר למשתכן זה אומר שאני מודד אותך רק במחיר. זה אומר שאני הולך לתת לך שיקון במובן של קורת גג. זה אומר שאני גוזל ממך את הבית. אני גוזל ממך את האפשרות הקהילתית. אני גוזל ממך את העירוניות. אני נותן לך קופסה כדי שתרד לי מהאוזן, כדי שתרד לי מהכותרות בעיתון, כדי שתרד לי מההפגנות ברחוב. אלא שבדרך הזאת אנחנו מייצרים תסכול והפגנות ושבר גדול שבעתיים ממשבר הדיור. אנחנו לא נמצאים במשבר דיור, אנחנו נמצאים במשבר תכנון, אנחנו נמצאים במשבר חברתי, אנחנו נמצאים במשבר כלכלי, תרבותי, שאת המחיר שלו אנחנו אפילו לא יודעים לנקוב אותו במספרים היום.
אנשים כבר בבתים שלהם, עשרות אלפי יחידות דיור בבנייה, במחירים נורמליים. חברים, לקנות בבאר יעקב דירה במיליון, מיליון ומאה, במקום מיליון, 600, מיליון, 700, ובמודיעין, ובמבשרת, ובאור יהודה.
זה היה חלק מהדברים שאמר שר האוצר משה כחלון באוקטובר האחרון, בכנס לשכת יועצי המס, שבה דיבר על ההישגים שלו בתחום הדיור. הוא הוריד את הביקוש של המשקיעים והגדיל את התחלות הבנייה, במיוחד במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, שהוזילה את מחיריהן של הדירות. אלא שזה בדיוק מה שמטריד את כנפו, שמדברים על דירה ולא על בית, מסתכלים על הכסף ולא על הרווחה ואיכות החיים, מחפשים פתרונות ולא מתכננים כמו שצריך.
העיר ההיסטורית היא תופעה אנושית מדהימה, אולי הכי חשובה של המין האנושי. העיר באופן היסטורי היא למעשה נוצרה כמקום של שוק. מקום שבו החקלאי הביא את הכבשה למכור אותה, ואת התבואה למכור אותה, ולחזור לבית, לכפר שלו. כלומר, העיר היא מפגש, היא מקום מפגש. לאחר מכן, במקום המפגש הזה, שבו החליפו סחורות, היו שידוכים, היו החלפות דעות, הגיעו גם השירותים, הבנקאים, השלטוניים, התרבותיים, הדתיים, והעיר צמחה מאותו גרעין רעיוני של לפגוש, של יצור קהילה. ערים גדלו מאז, השתכללו, השתנו, אבל הקונספט העירוני הוא שאני יכול לפגוש אותך, שאני יכול להחליף איתך, או סחורה, או רעיון, או דעה. אם אנחנו נגור בקופסאות שהמחבר בינינו הוא מעלית וחניון, אנחנו לא בונים עיר. אנחנו בונים מחסני דיור. ושם הכשל.
אתה חושב שאנשים שגרים במקומות האלה מרגישים את זה?
ללא ספק, משום שקודם כל הרבה מהדירות האלה נמכרו בעבר לפחות לידי משקיעים. ואני יודע לפחות שבראש העין, בכתבה שראיתי לא מזמן בטלוויזיה, מחירי השכירות נחתו, מפני שאנשים לא רוצים לגור שם. כלומר, אנשים לא רוצים לגור שם כי אין להם תחבורה, אין להם מוסדות ציבור, אין להם קהילה, אין להם מקום מפגש, אין להם עירוניות. למה לא להגיע לשם? ועל כן הוא לא מגיע, לא מגיע, מחיר השכירות יורד, מחיר השכירות יורד. אותו משקיע מרגיש נבגד. הוא קנה דירה כי הוא חשב שהוא הולך לעשות 5-10% תשואה על הכסף שלו. עכשיו הוא תקוע עם נכס, הוא לא יודע אפילו למכור אותו, להשכיר אותו. הנכס הזה בעתיד, כשהוא יעבור לשיקום, שכונות, יעלה עוד הון תועפות. מי יממן את זה? ואותם אנשים שמשיקולים כלכליים או אחרים מתפשרים וגרים שם, הם גרים לא מבחירה, הרבה פעמים מתסכול. מה התסכול הזה גורם בגידול הילדים? מה התסכול גורם בתוך המשפחה? איפה הוא התפרץ?
אתה יודע, מצד אחד אני מבין שכאדריכל אתה מסתכל על השכונות האלה ורואה מקומות שאולי תוכננו לא נכון וחור שחור כהגדרתך. מנגד, אתה יודע, בכל זאת יש אנשים ששילמו את מיטב כספם, הרבה פעמים גם לקחו משכנתה מאוד גדולה, כדי לגור בשכונות האלה, והנה אנחנו פה קצת, אתה יודע, מלכלכים על המקום שבו הם גרים.
אתה מייצר פה את הציר הכלכלי, או את הצידוק הכלכלי-פוליטי, שיצרו מציאות פסולה. אני לא באתי להגן על הציר הכלכלי-פוליטי שיצרו מציאות פסולה. אני כאדריכל מרים דגל ואומר, חברים, תעצרו, עוד לא מאוחר, עוד לא ירדנו, עוד לא נפלנו מהמצוק. התוכנית של 150-200 אלף יחידות דיור של דיור למשתכן לא חייבת להתבצע, אפשר לעצור. מזל שיש בחירות מחר בבוקר. אז בנו 20 אלף, 30 אלף, 40 אלף, זה עדיין המלחמה לא עבודה. עדיין אנחנו יכולים לעצור ולקחת את כל התוכניות האלה, להחזיר אותם למגירה, ולתכנן אותם מחדש בראייה חדשה, בהתייחסות חדשה. אגב, אתה רואה היום ברחוב מרד של ציבור, לא אדריכלים, עמותות שקמות ועוצרות את תוכניות המתאר העירוניות, עמותות שקמות ועוצרות את הבנייה, זה יעצר, זה יעצר. אני חושב שבמקום ללכת להיגרר ולייצר את המשבר הבא, שמן הסתם נפתור אותו עם עוד איזה פלסטר לא ראוי, אני אומר, בוא נלמד מהחיפזון שיביא אותנו לתוצאה לא טובה. נעצור כרגע, נעשה רתכנון לאותם השכונות. נבדוק מה היה לקוי בתכנון. לא קרה כלום, עדיין התכנון, עלות התכנון היא זולה מעלות הנזק החברתי והקהילתי והלאומי שאנחנו עומדים בפניו. שווה לעצור ולעשות רתכנון. שווה לעצור, ואני אגיד מילה מאוד חשובה. תחזירו את האחריות לתכנון לאדריכלים. תחזירו את האחריות לתכנון לבעלי המקצוע. הלו, לא היה עולה לדעת שלחדר ניתוח היו מכניסים אחות או פסיכולוג שינתח בן אדם. היו מכניסים רופא. למה כשאתם הולכים ונכנסים לחדר התכנון, אתם מכניסים עורכי דין, פוליטיקאים, כל מיני אנשים, רק לא מתכננים. תכניסו אדריכלים לחדר התכנון, תנו להם, תחזירו את היפרון לאדריכל. אם תחזירו את היפרון לאדריכל, יש סיכוי שהשכונה תיראה יותר טוב. אם היפרון נמצא בידי שר האוצר או הפקיד מטעמו, העיפרון הזה הופך להיות חרב שמחסלת את התרבות והחברה הישראלית.
מתי האדריכלים יצאו מהתהליך הזה של התכנון?
זה תהליך מתמשך שכבר אפשר לומר כמה עשורים, שבכוחניות בלתי מוסברת, הדירו אותם מחדר התכנון, כי הבינו שיש בתכנון כוח, כוח כלכלי, כי אם אני נותן out of the blue הוראה להוסיף 20% על כל הבניינים, או באופן מנהלתי מחליט שהאזור הזה, שהוא היה ודי ירוק יפה, תקום פה שכונה, למה? כי זה קרקע יחסית זמינה שאני יכול מחר להפוך אותה לתכנון. אבל אדוני, פה זרמו מים ופרחו פרחים 2000 שנה. לא שווה לחשוב שנייה, אולי לא נכון לבנות פה את השכונה, ולא רק השיקול שקרקע פנויה הוא זה שידריך אותך להקים פה את השכונה. אדריכל אולי לא היה עושה את זה, כי הוא מחזיק עיפרון. אבל פוליטיקאי שמחזיק חרב, אין לו בעיה להשחית את הנוף הזה. אין לו בעיה לקבל החלטות אדמיניסטרטיביות, כי הוא יודע שהוא פה מעמיד לכאורה פתרונות דיור. האדריכל רוצה להקים שכונה. הפוליטיקאי רוצה לספק פתרונות דיור. בפער הזה נוצר המשבר החברתי. עד שהפוליטיקאי לא יבין שצריך לשמר את העיפרון ביד האדריכל ולכבד את המקצוע הזה, אז החולה הזה ששוכב בחדר הניתוח לא יקום אם לא יעמוד לידו רופא מוסמך. כי אם יעמוד על ידו פקיד ממשלתי, החולה הזה יישאר שם.
אתה יו"ר התאחדות האדריכלים, יש לך פודיום כזה, במה שממנה אתה יכול להשמיע את הדברים האלה, וכשאתה מדבר מצד אחד עם מקבלי ההחלטות, ומצד שני עם היזמים שהזכרת, אתה לא זוכה לאוזן קשבת? כלומר, מה הם אומרים לך?
קודם כל, רוב האנשים מסכימים לטיעונים שלי. הם מבינים אותם. אלא שלהחזיר את הגלגל אחורה ייקח זמן. ולכן, במקרים רבים, גם הפוליטיקאים וגם היזמים, אומרים, אתה צודק, אבל אני צריך להחזיר את הריבית לבנק מחר בבוקר. ואני צריך לספק את הדירות לאלקטורט שלי מחר בבוקר. ועל כן, אף שאתה צודק, אני אמשיך לנהל את סדר היום הפסול שלי, ונקווה שאתה טועה, או שהמציאות תתקן את הטעויות שאני עושה כרגע. אין לנו את האומץ הציבורי, ואין לנו את האורך רוח, ואין לנו לפעמים את היושרה התרבותית, כדי להגיד, אנחנו לא נבחר בדרך הקלה, גם אם היא זמינה לנו, ונלך בדרך הארוכה, שהיא תבטיח את העתיד הטוב יותר לחברה הזאת.
אתה יודע, לפני כמה זמן יצא לי לדבר עם כלכלן שמתמחה בדיור, אד גלייזר, אחד המומחים העולמיים הגדולים, שבא לביקור בישראל, אמר, כן, יש לכם משבר דיור, הדבר הנכון זה לבנות מהר, להגדיל את ההיצע מהר, ונכון, אולי אתם תבנו, תעשו טעויות, תבנו את הבניינים הלא נכונים, אבל לא נורא, אפשר להרוס עוד 25 שנה, בינתיים תפתרו את המשבר.
במובן הפיזי יכול להיות שהוא אפילו צודק. יכול להיות שבעוד 25 שנה אנחנו נמצא עוד שני לוויתנים בים, שיספקו את הכסף שיעשו את הפינוי-בינוי של 2040. אבל אותו כלכלן מכובד לא אמר לך מהו המחיר החברתי. הוא לא הצביע על מה קורה פה. הוא לא הצביע שכבר היום החברה הישראלית נוסד בתוכה הרבה מאוד מטען משברי ברמה החברתית. די לך להסתובב ברחובות ולראות את הפער החברתי במשכורות, את הפער החברתי בין הפריפריה למרכז, את הפער בהשכלה, את הפער בהזדמנויות לניידות חברתית, בפער בתשתיות, כמעט בכל תחום אתה רואה את הפערים האלה. אנחנו הולכים לקראת חברה עוד פחות צודקת ועוד פחות סולידרית מהחברה שאנחנו נמצאים היום, שהיא היום הרבה פחות סולידרית ושוויונית מהחברה של ההורים שלנו. ואנחנו נגיע לנקודת שבר, ופה אני מטריע. אנחנו נגיע לנקודה שבה האינדיבידואל בארץ יגיד, האם במחיר הכולל הזה שווה עוד להחזיק את הדגל השכחול לבן ולהישאר בארץ הזאת? אנחנו נגיע לנקודה שהחופש הבחירה המוחלט שיהיה בעולם גלובלי, בעולם שמבקר את ההשכלה ואת הניידות, ישאל את השאלה, האם אני עדיין רוצה להמשיך להישאר בתל אביב? או בברלין, או בניו יורק. אנחנו כבר נמצאים היום במצב שבכל זמן נתון למעלה ממיליון ישראלים חיים בחוץ, וזה המיליון הטוב והאיכותי שלנו. המיליון שהשקענו בו בחינוך, בהשכלה, באהבה גדולה, והגויים נהנים ממנו. אנחנו נגיע למספרים אסטרונומיים, שבהם אנחנו יוצרים אירוזיה מתמשכת בחברה הישראלית, ואני לא נכנס עכשיו גם לצד הפוליטי שהוא משלים את התמונה הזאת, שבה תישאל השאלה אצל האדם הפרטי על הכדאיות לחיות במציאות שכזאת.
ואת זה אתה אומר כמי שהגיע לישראל ורצה לבנות פה קיר.
אתה מבין שהכאב שלי הוא שבעתיים גדול יותר. משום שכשאני רואה את הילדים של החברים שלי, שהם כולם נמצאים בחוץ לארץ, והם כולם בוגרים אוניברסיטאות מפוארות, וכולם שירתו בצבא ביחידות הכי מתקדמות, והם מנהלים את החיים שלהם לא בארץ, זה כואב לי מאוד. ואנחנו דוחפים את השמנת הישראלית, את השכבה החזקה שאנחנו מגדלים פה, החוצה. כי אנחנו לא מציעים להם מקום טוב יותר כאן, וזה מתחיל בדירה בראש העין, וזה מתחיל בתחנת הרכבת בשדרות, וזה מתחיל במפעל ההייטק שלא קיים באופקים, וזה בכל המקומות האלה, וזה ממשיך בוודי הירוק שאתמול טיילתי עם הילדים שלי, ומחר הם יראו שם שיקונים משמימים. זה בכל הפעולות הקטנות שכל אחד בפני עצמה היא קטנה ולא כך חשובה. אבל ביחד, במרחב הצפוף והמוגבל שבו אנחנו חיים, הם עושים את השינוי. והשינוי הזה הוא קרדינלי, הוא משמעותי, והוא אקוטי להמשך קיומה של החברה הישראלית, כפי שאנחנו ביקשנו דורות רבים להקים פה בישראל.
איך אפשר לשנות את זה? כלומר, אם אתה עכשיו מקבל את העיפרון ואת המשרד, את החדר במשרד השיכון, כדי לשנות את התוכניות האלה על פיהן ולעשות תכנון כמו שאתה חושב שנכון, מה היית רוצה לעשות בתכנון הזה?
אני הייתי רוצה להוריד מהקיר את הפוסטר של הדולר, והייתי רוצה לשים את הפוסטר של המשפחה הישראלית, של החברה הישראלית, של החייל הישראלי, של הילד הישראלי. והייתי רוצה להגיד, זה הקליינט שלי. הקליינט שלי הוא לא הבורסה, והוא לא הדולר, והוא אפילו לא התדמית הפייק של שאנחנו בונים פה חברה היפר טכנולוגית, הייטק ניישן. זה אחד הסיסמאות הריקות מתוכן. אולי 7-8% מתעסקים בהייטק ו-80% בכלום. ועל כן אני חושב שצריך להחזיר את האהבה לארץ הזאת. כי רק מישהו שהוא איבד את ערך האהבה יכול לבנות באכזריות כזאת את המציאות הישראלית של 2020 ו-2030. וכדי להחזיר את האהבה ואת התשוקה למדינה ולחברה הישראלית, אני רוצה להחזיר את העיפרון לאדריכל, אני רוצה להחזיר את העיפרון לבעל המקצוע, שיש לו ערכים לסביבה הטבעית, לסביבה החברתית, ושיודע לתכלל את כל המקצועות, כדי להביא ליצירת עירוניות, שבה הילד שלך והילד שלי יגיד שלחיות בעיר ישראלית, זה פי 10 יותר טוב מאשר בברלין, בפריז או בניו יורק.
אני רוצה רגע לחדד את הנקודה, כי דיברת קודם על זה שהיסטורית עיר התפתחה סביב שוק, המקום שבו אנשים החליפו סחורות ורעיונות והתחברו ורבו. אז איך אתה רואה את זה היום, את השוק הזה, את הלב הפועם העירוני הזה, איך הוא צריך להיראות?
כל שכונה שאין בה אגורה, שזה למעשה הכיכר היוונית הקדומה, או הפורום הרומי, אוקיי? או הכיכר, או המקום מפגש, או החורשה, היא לא שכונה. אני חושב שלפני שאתה הדבר הראשון שאתה צריך לתכנן בשכונה, זה את המרחב הציבורי, לא את השיכונים. אנחנו מתכננים את השיכונים, והמרחב הציבורי, את יודעת מהו? אספלט, חנייה. זה פסול. אני צריך לתכנן את השכונה קודם כל סביב המרחב הציבורי, כי אני רוצה לפגוש אותך. אני רוצה להגיד לך כמה דברים, ואני רוצה לשמוע ממך כמה דברים. אם אנחנו נדבר אחד עם השני, אנחנו ביחד נייצר לא רק קהילה, אנחנו ביחד נייצר נטבח נוסף בתרבות, בשפה, באהבה שלנו למקום הזה. אם אני פוגש אותך רק ליד פח הזבל, אחרי שירדנו שנינו עם סקית במעלית, או בחנייה, כשאת שומעת את הקליק של השלט, של המפתח שלך, זאת לא אירוניות. זאת לא חברה. זה לא עתיד.
דיברנו עליך מסתובב בישראל וחושכות עיניך. יש איזה מקום בישראל שאתה אוהב מבחינה אדריכלית, שהוא יכול להוות לנו איזושהי דוגמה, שמשהו נעשה בו נכון?
אני מתנצל שאני אמשיך לדבר ספרותית איתכם, אבל כשאני נורא מיואש, אני הולך על חוף הים בישראל. אני מקבל את הבריזה הישראלית, אני נושם את האוויר המלוח, ואני אומר, וואלה, אולי תגיע ספינה תרבותית חדשה שתוכל להאיר אותנו מהחלום הרע הזה. אולי תגיע רוח חדשה שתוכל לחרב או תוכל להנמיך את בנייני הזכוכית האטומים שאנחנו בונים לאורך החוף. את בנייני השיקונים השוממים שאנחנו בונים לאורך רצועת החוף. אולי יום אחד תגיע הרוח הזאת, רוח ים תיכונית אמיתית, עם איזשהו ניגון ישראלי חדש, שהוא תהיה אולי ההתחלה. אתה יודע, בחסידות, בכל מיני חסידויות אומרים שלכל דבר יש איזשהו ניגון שמתניע. נדמה לי שבשכונות שאנחנו בונים היום, יש דממה מעיקה. ואני מקווה שאותו ניגון שיגיע מהים, אולי יצליח להקות פה איזושהי נביטה חדשה, איזושהי פריחה חדשה. אני עדיין מאוד אופטימי, כי אני רואה את הדור הצעיר וכמחנך וכמי שמעמיד דורות של אדריכלים צעירים. אני חייב להאמין שיקום דור, ואולי הוא קיים היום, שהוא ישמע את הניגון הזה שמגיע מחוף הים, ויהפוך אותו לבניין, ולא יחפש בניין בחוץ לארץ, שיביא אותו לפה, כדי להגיד שזאת אדריכלות ישראלית חדשה, ראי את כל בנייני הזכוכית שאנחנו בונים עכשיו בתל אביב, תחת הכותרת של ציפוף, שזה אחד הבלופים הגדולים ביותר שמוכרים לנו, כדי להצדיק פשע אורבני ברור ומובהק.
אתה לא אופטימי, אין לך שום דבר אופטימי אפילו קצת.
חשבתי שאני כן. קודם כל אני לא רוצה להיות אופטימי, מפני שאני חושב זו שעה שבה צריך לדפוק בפעמונים חזק.
דוד כנפה, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה. עד כאן הכמוסה, השבוע עם דוד כנפו. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.